אלא שיש לפעמים מוצאים, כי נכנס אדם באופן פתאומי, רואה איזה פירור מהבצק שנתלש על ידי המכונה שכל זמן עובדת, נתלש לאיזה מקום, לאיזה צד, ולא חרו בו ידיים. אנחנו יודעים, בצק שלא נגעו בו 18 דקות, עברו 18 דקות רצופות, בלי מגע יד, זה יכול להחמיץ. זה כתוב בשולחן ערוך, שזה מחמיץ. עכשיו, אותה חתיכה של בצק, שזריקה ותלשה לזה צד, ואחר כך, כשעשית עצה אחרת, והיו למשל 18 דקות או 20 דקות או יותר, פתאום התחפה המכונה, קבלה דחיפה, ואותו בצק עוד פעם חזר ונפל בתוך העצה החדשה הזאת. הרי נתערב חמץ בתוך העצה החדשה הזאת. אז יש, אלא מה, כלומר יש 60, סתמה ו-60 ויותר, מה לדבר? מאף אגב 60 יכול להיות גם כן. אבל יש בזה תלוי במחלוקת הפוסקים. אם אומרים חוזר ונעור בפסח או לא חוזר ונעור בפסח. מה זה חוזר ונעור? נכון שבשעת הבטול, בשעת שנתלשה אותה חתיכת הבצק ונצטרפה יחד לתוך איזה עשה אחרת, היה בשעת ה-60, באותה שעה היה החמץ היה מותר. לפני הפסח החמץ הוא מותר באכילה, אין לו שום דבר, אז באתם ב-60, זה לכל הדעות. מתי אומרים חמץ בפסח משהו? כשקרתה התערובת בפסח, בתוך עצמו של הפסח. אבל אין מתי עושים את המצות, עושים אותנו לפני הפסח. מתחילים כבר מימי חנוכה, כבר מתחילים כל אחד ואחד מפעיל כבר את המכונות האלה, ומתחילים לעשות. ועכשיו בזמן שהחמץ הזה יהיה מותר, אז באותה שעה באתם ב-60. וכך כותב הר"ן בתשובה, סמנותיו בשם הרעב"ד, שחמץ הפסח וחמץ לפני הפסח, מאחר שבטל, אינו חוזר בנעור. אחר שבטל, בטל, נגמר. אפילו יבוא אחר כך הפסח, מוצא לאכול אותו בפסח. כיוון שנתבטל עוד לפני שהגיע הזמן הפסח. עוד לפני שהגיע הזמן איסורו של החמץ. זה אומר הרעב"ד, כך כותב לכם בתשובת תמים זעים של הרעב"ד, וכמו שאמרתי גם הר"ן בתשובה מביא אותו, מסכים אותו, ועוד כמה אחרונים שמצטטים מדברי הרעב"ד בדבר הזה. כי לפי דעתו של הרעב"ד אין כאן שום חשש כלל. מרן פסק את דעתו של הרעב"ד שתערובת חמץ לפני הפסח, כשנתבטלה ב-60, אפילו אחר כך הגיע הפסח, אינו חוזר ונעור. זה דבר כללי להרבה דברים. יש הרבה ממנו תוצאות מרחיקות לכל העניינים, הרבה סוגי מאכלים שאנחנו משתמשים בדין הזה שאין חוזר ונעור. ומרן פוסק אינו חוזר ונעור. וכמו שאמרתי, זה דעתו של הר"ן, אבל גם בגאוני אשכנז, רבנו אבי העזרי, האור זרוע, הסמק, הסמק, כולם פסקו שמותר, ספר התרומה, כולם פסקו שמותר, שאין חוזר ונעור. אבל לעומתם, הרשב"א מביא בשם בעלי התוספות, אנחנו לא ראינו פה זה התוספות, אבל הרשב"א נאמר עלינו, שהיו מחמורים ואומרים חוזר ונעור. גם הטור, בסימן תמ"ב, הביא בשם רבי תרומה גאון בתשובה, שסובל חוזר ונעור. מאיפה אנחנו יודעים? הרבי תרומה גאון נשאל לגבי אדם שעושה יין של צימוקים. ואחרי ששרו את הצימוקים במים, ועשו אחר כך מהם יין. אז הוא מצאו כמה חטים או שעורים במים האלה של הצימוקים. אז הוא אמר, אסור לשתות את היין הזה בפסח. למה? הרי כנגד החטים והשעורים יש פי 60, כמה, 100 פעמים 60. אפילו אחי הוא אומר, כשיגיע הפסח, כיוון שחמץ הפסח ממשהו, חוזר ונעור ונאסר. זה מה שאומר רבי תרומה גאון. אז משמע שהוא סובר, שאומרים חוזר ונעור. יש מייחסים להרמב"ן שסובר חוזר ונעור, אבל יש אומרים שאין שום מכריח מדברי הרמב"ן. כי מרן בעצמו סימן תמ"ב פסק כלשונו של הרמב"ן באותו עניין של תריאקה, ואחר כך בסימן תמ"ז פסק אינו חוזר ונעור. לכן אין שום בעיה מהרמב"ם, אני לא רוצה הרבה להאריך במה נחלקו בלשונו של הרמב"ם. על כל פנים, זה דבר שהוא לא מסכם שאינו חוזר ונעור. והרמב"ם פסק חוזר ונעור. רק בלח בלח, גם הרמב"ם, הוא עשה כמו פשרה. גם הרמב"ם מודה בלח בלח לא אומרים חוזר ונעור. מה זה לח בלח? למשל נגיד, יש לך חבית של שיכר. נשפה בתוכה מעט בירה. בירה זה חמץ, ששיכר זה שעורים. נשפך בתוכה, בתוך השיכר הרגיל, נשפך מעט טיפה של בירה, כמה טיפות של בירה. והיה 60 פעם מקדם. הגיע הפסח, ואומרים, אינו חוזר ונעור. לא אומרים, עכשיו חמץ הפסח משהו, אילו קרה מקרה כזה, שנשפך מעט בירה בתוך שיכר או בתוך יין, בתוך יום הפסח, מה היה? חמץ הפסח משהו, הכל צריך לשפוך אותו. אבל כאן אומר לך, כיוון שהתערובת הזאת לפני הפסח, אז לא נחזור לנאור, זה בלח בלח. אבל ביבש הוא מחמיר יותר. כי פה חתיכת בצק זה לא נקרא שהוא מלח בלח, זה יבש. לפי דעתו של הרמ"א יש מקום לעשות חומרות. אם ראית באמת שקרה מקרה כזה, במה עיניך ראית? שהייתה חתיכת חמץ בצד, חתיכת של עשה בצד, ועברו עליה 18 דקות ויותר. ופתאום נפלה, לא היה מישהו שידאג להוציא אותה, פתאום נפלה בתוך עשה אחרת, והתערבבה. והכניסו אותה בתוך המכונה ונגמר. אז גם כשקרה מקרה כזה, ששנו במחלוקת. למה? 60 פעם, ודאי יש ב-60 פעם. אלא, לדעת מרן, אומר לך, אין חוזר ונאור, זה מותר לאכול אותה. לדעת הרמ"א, לא, זו חתיכה, זה לא לח ברח. לכן אסור לאכול אותה. אלא מה? הקבלה שיש לנו כאן, זה דבר שהוא לא ידוע, זה דבר אנחנו חושים, תיאורטי. יכול להיות שיהיה מקרה כזה. מי אמר לך ששעתה 18 דקות, החתיכת הבצק הזאת, אולי נתלשה, כבר עוקח בטון, כבר שיפה תקף מיד, תוך 18 דקות, ותקף מתערבבה, אז מלא כבר נגמר, אין עליה כבר חשש חמוץ. אתה מצא לומר שהייתה, מי אמר לך שאתה בעשה הזאת, בחבילה של המצא שלי, נפלה בחבילה של המצא של חברי, מה, מי אמר לך שזה אצלי? אתה יכול לדעת בבירוש שזה בחבילה שלי? לא. ומרן כותב, בבית יוסף ספר סימן תפנון א', אפילו למדעי אמר חוזר ונאור, זה אחד דאבי בוודאי, אבל אם יש לך ספק, אז הרי אין לך ספק ספק גדול מזה, הוא מותר, לכל הדעות. הנה מרן אומר לך שזה מותר. והנה הרשב"א עצמו, הוכיח לנו. הרשב"א הוא מהסוברים חוזר ונאור בפסח. כפי שאמרתי, הוא מביא את רבותינו הצרפתיים, וככה אנחנו עושים מעשה. כדברי רבותי הצרפתים, שאומרים חוזר ונאור. ואלה הוא מרן בסימן תס"ז, מעתיק תשובת הרשב"א. הוא אומר, ערימות של חיטים שהיו מונחות בשדות, וירד עליהם מטר, גשם, ונצטבו כל החלק העליון, כל הפחות של העתים, של החיטים, נצטבו בגשם הזה, ושהו הרבה זמן עם הרטיבות הזאת. וידוע, חיטים שבאו במגע עם מים, ואף אחד לא נגע בהם, יכולים לעבור לזה חמוץ. אז עכשיו יש בזה חמץ. מה אפשר לעשות, איך אפשר להשתמש בחטים האלה בשביל פסח? הוא אומר, וכי זה דבר חדש, בכל שנה יש דבר כזה, שיש ערימות של חטים, ובאים עליהם גשמים. אלה אנחנו סומכים, אמר, יש ספק ספקה. שמצבטלו כבר ב-60, כי רק החלק העליון נצטטם במים. בפנים, בתוך בוקר הערימה של החטים, וזה לא נכנס עדיין למים. איזה מצל מה נכנס גם בפנים, מי אמר לך שיחמיץ? הוא עושה ספק ספקה ומתיר. והרי הרשב"א בעצמו שופך חוזר ונאור, אז מה שכבר נתבטלו? איפה נתבטלו? הנה אז אנחנו נאכל את המצה בפסח, ובפסח תגיד חוזר ונאור. מכאן יש רוצים להסיק מסקנה שגם הרשב"א רק דרך חומרה אמר, לא שהלכה למעשה. ולכן כשיש לו צורך יש לו ספק ספקה, אז הוא מקל. נצרף איזה עוד ספק, יכול להקל. זה מה שאמר מרן, דור מחמירים בחוזר ונאור, רק בוודאי של איסור. אבל כשיש לך ספק, אז לא צריכים להחמיר. לפיכך, גם העניין הזה שאמרתי, זה באופן תיאורטי, שמי הייתה חתיכת של חמץ. כשניקו את המכונה, לא ניקו אותה כהלכה. נשאר באיזה פינה שמה, באיזה זווית, איזה חתיכה קטנה של חמץ, ואנחנו לא ראינו אותה. ועברו 20 דקות עד שהסתיימה הניקוי. לסיים, הלוא הם מפסיקים לפעמים את המכונה כדי לנקות אותה. ואחר כך חוזרים עוד פעם, מתחילים לעבור מחדש. ומשאר, אולי במשך 20 דקות, חצי שעה עד שמנקים את המכונה. אז נשאר בכל זאת באיזה פינה חתיכה אחת של חמץ, ואותה חתיכה, כיוון שלא חלו בידיים, אז היא החמיצה. כשאחר כך חזרו לעשות עוד פעם ללוש בבצק, אז חזרה לתפילה לבצק האחר, ונעצרה. אז אני לא יודע איזה בצק, בצק, וכי בצק אחד עושים, במשך כל היום, יומרי לא ישבתו. אז כמו שאמרתי, שמי בתוך העשה הזאת, שמי לא בתוך העשה הזאת, ושמי שעתה 18 דקות, שמי לא שעתה 18 דקות. כל הדברים האלה כמו שאמרתי, הם ספק, ספק לכן לא עושים. אז נמצאים למדים, אפילו למי שאומר חוזר ונאור, יש קר נרחב כדי להתיר להשתמש. אבל הספרדים בלב הכי קיבלו סברת מי שאומר אין חוזר ונאור. כך כותבים כל הפוסקים האחרונים, כך כותב בספר בקי יוסף, כך כותב בספר כפי אהרון של בארון עזריאל, כך כותב רבי אברהם אנטני בספר חכמה ומוסר, שהספרדים קיבלו סברת מרן שאין חוזר ונאור. אם כן, אם אין חוזר ונאור. אם כן, נבוטל להחמיר בדברים האלה. בלב הכי כבר נתבטל ב-60, לפני הפסח, ממילא אבינו חזב ונעור. אין כאן איסור של משהו. זה לא משהו בפסח, זה לפני הפסח. משהו שלפני הפסח, זה מתי? הרעבד שהטיב בדין בין החוזר ונעור, הוא דם בנקודה אחת. כשנתערב חמץ בקשר, במאכל קשר, לפני הפסח. זה היתר וזה היתר, כי החמץ אנחנו אוכלים אותו לפני הפסח. ובעצמו נאכל. אז זה היתר בהיתר. האם יש בטול, דין בטול, בהיתר בהיתר? הוא אומר, לא, לא מצאנו דין בטול בדבר הזה. בטול שייך אסור בהיתר. יש 60 פעם נגד האסור, אז בטל, היה כבר היה, נעשה הכל היתר. אבל כשזה היתר וזה היתר, נאמר, היי לחודק האה והי לחודק האה. לא נקרא שמור מתבטל, איך מתבטל? זה היתר וזה היתר. לכן, אפשר לומר, כמו שמונח כל אחד ואחד זה בצד זה, כי לא שייך בו בטול, כשיגיע הפסח, כאילו עכשיו עוד פעם, אתה חוזר עוד פעם ובטל אותו. וכמלן, בפסח, חמץ הפסח, מה שהוא. זו הנקודה שהתעורר בה הרעבד. והוא מוכיח בראייה נכונה שאומרים שהיתר בהיתר בטל. מאיפה ראייה? יש משנה במסכת כלאיים, פרק ט'. אתם יודעים באיסור כלאיים, אם אחד לובש מעיל כולו צמר, כולו צמר. אבל תפרו את הכפתורים רק בחוטי פשטן. בסך הכל חוט אחד של פשטן. כל הבגד כולו נקרא שמו שעטנז, שהתורה אמרה לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. אפילו חוץ אחד של פשטן במעיל שלם, או חוץ אחד של צמר במעיל שכולו פשטן. אין בזה תערובת בכלל, לא זה שייך, זה בטול בכלל. כל בטול שיש לו כאן במאכלות, במסורי מאכלות, זה מה שכתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, על דרך בישול. התורה לא עושה רק דרך בישול. לפי כך נפל חלב בתוך בשר, אם יש 60 פעם בבשר נגד טיפת החלב, בטל. למה בטל? זה לא דרך בישול. וכיני אדם שהוא שותה, מה מערב בתוך האוכל דבר שלא יצום בו, לא טעם ולא ריח ולא שום דבר, סתם מבזבז את זה, למה הוא שופך מכן זה בפנים? כדי שיתאים אותו, שיתר, או תבדין או איזה דבר שהוא נותן אותו טעם, אבל למה שהוא נותן טעם, לא שייך לזה בישול. לכן לפיכך, משם אנחנו מבינים שכל שנשפך חלב בתוך בשר, ויש 60 פעם בסיר של הבשר נגד החלב, אז מתירים את הכל. זה שבטל ב-60 בכל האסורים. כהווה אומר שהאסור הוא עניין של טעם. טעם, יש טעם של אסור, אז זה אסור, טעם כעקר. אבל משעיקר, כשזה אין ברשום, זה שום טעם, אז זה מותר. אז אותו דבר, המלך הזה שייך דווקא באסורי מאכלות. אבל בבגד, שם הטעם, זה טעם, מה שייך בזה? התורה אמרה צמר ופשטין, אז לא חשוב. אפילו חוץ אחד של פשטן, במעיל שלם של צמר, או בהפך, זה אסור. זה דין ששעטנס, ככה דין. כתוב שמה, יש לנו עוד הקדמה אחת. צמר שהתורה אומרת, כל צמר שהתורה אומרת, כוונה צמר רחלים. אבל צמר לא של רחלים, לא של כבשים, צמר של גמולים למשל, זה לא לקח שום צמר בכלל. זה לכתחילה מותר לקחת בגד לעשות אותו מצמר גמלים ולצפות אותו עם חוטי פשטן, לעשות הכל. זה מותר לכתחילה, זה שום דבר. התורה אסרה רק בצמר רחלים, לא בצמר אחר. עכשיו אומרת המשנה כך, צמר רחלים וצמר גמלים שהתערבו זה בזה, אם הרוב צמר גמלים, מותר לך תחלה לקחת פשטן ולעשות במעיל הזה. למה? הרוב, הולכים תמיד אחרי הרוב. אם הרוב צמר גמלים, זה צמר גמלים, כשמו. כמו שאם היה כולו צמר גמלים. לא היה מותר לעשות את זה עם חוטי פשטן? כך גם כזה, אותו דבר, מותר. כיוון שהתערבה ונתבטל. ואם היה הרוב צמר רחלים, ייקח עוד צמר של גמלים, כדי שירווה עליו ויבטל אותו. זה מה שכתוב במשנה. אומר, אם תאמר היתר בהיתר לא בטיל, אז מה זה צמר רחלים וצמר גמלים, אז זה קשה מאוד כל צמר גמלים. למה? שגיד, היה לחודק האה והיה לחודק האה. כשהביא אמה חודש אחד של פשטן, הנה עוד פעם, מצא מיליץ מנו ונעור, עוד פעם חוזר ונעור. אלא ודאי, כבר נתבטל. אחרי שהתבטל ונעשה רובו היה צמר גמלים, אז גם כפה, אותו דבר. כיוון שהרוב היה היתר, והחמץ הזה כבר נתבטל, אפילו שהיה בתשעה היתר, אז נתבטל. שוב אין חוזר ונעור בפסח. זו הראייה שכתב הרעבד. בא הגאון בעל פרי חדש, ודוחה את הראייה הזאת. אומר, זו לא ראייה. אומר, איסור ששעטנז, שצמר ופשטין יחדיו, נוהג בכל רגע ורגע מכל יום השנה. אז יש תורת איסור על צמר רחלים, תורה אסרה על צמר רחלים, להביא עמו פשטן. אם כן, זה נקרא שמו יש עליו תורת איסור. כשנתערה בסמל גמלים, סמל גמלים הוא לא שייך בכלל לאסור, כיוון שהוא מותר עם סמל פשטן. אז לכן, כיוון שהתערה בסמל גמלים, כמו אסור שהתערה ביתר, שזה בטל. אבל חמץ אוכלים אותו בכל ימות השנה, שאוכלים אותו שייך בו, זה אסור או לא אסור, אוכלים אותו לחטאה. אז לכן זה לא מקשר מותר ואסור ביתר. זה נוהג רק בימי הפסח, בפסח זה מקשר מאסור. אבל בשאר ימות השנה זה יותר גמור. מה שאם כן, צמר, צמר, כל צמר רחלים, שייך בדין אסור של שעתיז. אז זה אומר, אסור ביתר ביתר, כי יש לו הרוב צמר גמלים, זה מותר. אז מה אתה מדמה, זה בעניין של צמר. זה קושתו של הפרי החדש. מחילה מכבודו של הפרי החדש. אפשר לומר, נשכח ממנו, נעלה ממנו, שאי אפשר לקפוץ מימות החול לתוך הפסח. אתם יודעים שיש לנו ברוך השם ערב פסח. בערב פסח מה הדין שתערוב את חמץ ביתר? האם שמה גם כן בתם במשהו? גם שמה משהו? לא, שמה לא בתם. לא במשהו. שמה בתם בשישים. מהצהריים של יום ערב פסח עד הערב, עד הלילה, אסור לאכול חמץ. תשמיטו שעורם בתיכם. וכן באותה שעה מהתורה אסור. ובכל זאת, דין הוא שחמץ בערב פסח בתם בשישים. למה בתם בשישים? אומרים בתוספות, מסכת עבד זרד דף סמך וב, הועיל בכל הטעם שחמץ הפסח במה שהוא, בפני חומרה של חמץ שיש כרת, יש לו רעב ולא ימצא, יש אסור הנאה, בערב פסח לא יכול לעשות בנאה, אבל אין בו כרת. כתוב, כי כל אוכל מחמץ, יצאו נכנסה הנפש עם עד ישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. מה בא הפסוק להפוקה? להפוקה שמחר בערב פסח עדיין לא חייב כרת. יש בו לב, אבל כרת אין בו. מחלוקת בזה בלי שעון, אם יש לב או אין לב, בגמרא בפסחים כ"ח. מחלוקת בזה בלי שעון, תאמר שיש לב, אבל כרת וכל הדעות אין. אם כן אין בו חמרת החמץ, לא יראה ולא ימצא, רק שבעת ימים. לא יראה לנסוע בכל גבולך שבעת ימים. תראה מהלילה עד הלילה. אבל בערב פסח אין לו יראה ולא ימצא. אם כן, לא יראה ולא ימצא אין כאן. כרת אין כאן, זה אין חמרת החמץ. אז זה לא ככל העצורים שבתי בשישים. זה אומרים בתוספות לעבודה זרה סמך וב, וככה מהראשונים גם כן מסכימים לדברי התוספות, חוץ מהר"ן שחולק עליהם. הראש בפסחים מסכים לדברי התוספות, וגם הר"ן פסק את דבריהם. חיטה שנמצאת בתבשיל של תרנגולת בערב פסח, בטלה בשישים, גמרנו. למה? בפני שאין חמרת החמץ, בערב פסח אין חמרת החמץ. עכשיו, תקופת מעבר יש לנו בין ימי החול ובין ימי הפסח. בפסח שם חמץ הפסח ומשהו. בחור, אתה קובע שזה היתר בהיתר. טוב, חביבי, היתר בהיתר. אבל הרי עבר, אחר כך באנו, הגענו לערב פסח. אז דנים על האוכל הזה, שיש בו תערובת של חמץ. זה עכשיו אסור בהיתר. זה היתר בהיתר, אסור לאכול חמץ באותה שעה. אבל לא, אחי, מה אתה אומר? בתם בשישים. אחרי שבוצעת אותו בשישים, מה אתה רוצה אף פעם להחזיר את כל עברות ראשונים? תחזור, תחזור, תחזור ונעור. הרי אסור בהיתר, בתם, כמו שאמרו, אתם מלחנים, אתם מגמלים. זה דרך, שמה אפילו שאתה מציע ממה זה צמר רחלים, יש עליו תורת אסור. יותר מהאסור הזה של ערב פסח? לא. אחרי שהתבטל כבר, התבטל. מלך, שבוע פסח, אני חוזר ונעור. אז אם קושתו של ערב פרו חדש, אין הקושיה. הוא באמת שמח על הקושה שלו, ולכן פסק חוזר ונעור. נטע קו בדברי מרן, פסק חוזר ונעור. אנחנו לא פוסקים כבדעת הפרו חדש. אנחנו אין לנו אלא דברי מרן, כבר אמרתי כלל, כל מקום של פרו חדש חולק על מרן, ואחר כך הוא מרן. וכן לכן לפי כך נשאר הדבר בעינו שחמץ בפסח, כמו שאמר, חמץ שנתבטל לפני הפסח, אומרים אינו חוזר ונעור, בתם בשישים לפני הפסח, ולא חוזר עוד פעם מתעורר אסורו בתוך ימי הפסח, ולכן כל המצות האלה בחזקת היתר גמור. לכן אנשים שקונים מצות יהודה, או קונים מצות אחרות, ואיזה מצות שהם, יש השגחה עליהם מהרבנות, זה כשר. אין בזה לעשות חשוב. יש איזה רבנים, אפילו רבני ערים בעבודותיהם הרבים, שלא למדו הלכות פסח כראוי, ולא יודעים, ולא יודעים בהם בעצמם, מוציאים אסורים, מכריזים אסורים, כמו שהיה בפתח תקווה, במי שהם בעצמם לא יודעים את ההלכות של פסח. מה זה ההלכות שבטור של חמש של פסח? אז לכן בשביל זה באו ועשו אסורים, חוזר ונעור, חוזר ונעור, אמרתם הרבים משמעותה ראשונה, חמור נוער. לכן לפי כל הדברים שהזכרנו עכשיו, המסקנה היא שאין חוזר ונעור בפסח, אומרים אין חוזר ונעור בפסח, והמצות הן כשרות. עכשיו אני אומר עוד נקודה אחת, גם כששייכת לעניין הזה. מה הטעם שיש רבים שמחמירים שלא אוכלים סוכר בפסח? סוכר למה לא אוכלים בפסח? גם כן זה עניין ששייך גובל עם חוזר ונעור. יכולים לקנות סוכר לפני הפסח, ולהשאיר אותו כל ימי הפסח. אבל מה יש בו? איזה איסור יש בו? כל הטעם שכתבו הפוסקים, לפי מה שנגלה לנו בפוסקים, היו מתחילה איך עושים את הסוכר. לוקחים את הקנה הסוכר, או נאמר עכשיו זה סלק סוכר, שמים אותו בתוך מחבש, שחטים אותו, לוקחים את המים שלו, שמים אותו בתוך יורה גדולה, כמו הבית הזה, ולמטה מסיקים, מסיקים אש, אש חזקה, וזה מעדה את כל המים של הסוכר, עד שהולך ונעשה סמיך כמו ריבה, אחר כך בסוף מורדים אותו מעל האש, במשך תקופה מסוימת, תגיד 20 שעות, 24 שעות, נעשה קרוש, נעשה כמו סוכר, שזה הסוכר שאוכלים אותו. אז הסוכר הזה, אז בזמנם, אסרו לאכול אותו בפסח, בפלא שנתברר להם, כראה שחקרו ודרשו, לא סתם בדו בלבם חס ושלום, וראו שפועלים שם, פועלים גויים, עולים בסולם, בצהריים לא מביאים לפתר לאכול עם הלחם שלהם, שבכל ארוחת צהריים. אז עולים בסולם, וטובלים כל אחד ואחד את הלחם שלו, את הפיתה שלו, מכניסים אותו בתוך היורה של הזה, דבש. אז אם זה נקלט בו טעם של דבש, אז הולכים לך, חביבי, לחם בסוכר, משהו דבש, אז בעיקר. והיו עושים את זה ככה, כל אחד ואחד מעשים בכל יום. והיו עושים את זה ככה, כל אחד ואחד מעשים בכל יום. עולה אחד, לוקח את כל הפיתות של כולם, יאללה, וצובר אותם, וצובר בשם הרגלו, ואחר כך נוצא לכל אחד ואחד את הלחם שלו עם הדבש הזה. אז זה חמץ, חמץ בתוך הריבה הזאת. אז אחר כך כשנעשה, אחר כך נקרא שנעשה סוכר, אז סוף סוף יש בו פליטה של חמץ. נכון, יש 60, יש 1,060, אבל סוף סוף זה חוזר מניעור, למדה לא חוזר מניעור, זה אסור. וסוברים שאפילו בטעם שיהיה חמה חוזר מניעור, זה טעם בעלמה. טוב, זה היה היסוד שהתחילו להחמיר בעלי לסוכר בפסח. אם אין השגחה מרבנות שיודעים מההתחלה עד הסוף שהכל נעשה בסדר, אז לא אוכלים את הסוכר הזה בפסח. זה כל הסיבה. בא הרב חידה עליו שלום. הרב חידה חי לפני 200 שנה ויותר. אבל אחי הוא אומר, לפי דעתי, כל החומרה הזאת הייתה שייכת בזמנם. היו פרימיטיבים כאלה, עושים בתוך יורה ואוכלים 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 לעצמי לחם. אבל היום מכונות כאלה של סוכר היום, מכונות תעשייה הזאת אחרי התפתחות התעשייה, ויש מכונות אדירות כאלה שעושים בהם את הסוכר, מי יכול להכניס שם ידיים? לא תגע בו יד, כסכור יסכר או ירא ירא, מי יכול להכניס שם ידיים? הוא בעצמו יתגלגל ילד, בעצמו יתפחין עם הסוכר, מי יכול להכניס שם ידיים? אבל כל החששה הזאת היא חששה רחוקה מאוד, ולא שייכת כלל. אבל במה הנה, ירסתי וראיתי תעשיות של סוכר, אין שום חששה כלל, מנה ולם קצתה. לכן מותר לאכול את הסוכר, זה מה שאומר הרב חידה. הרב חידה ספרדי, כלומר שהוא ספרדי, המחברים הם אשכנזים, הרמה. אבל בכל זאת, בא גם החכם צבי, שדרכו גם כן, עליו השלום היה, והדברה באדמתך נגד מלאכים, אז מביא בשמו גם כן, בנו, בספר שאלת יעבץ, הגאון יעבץ, אומר, המאמרי אותו הצדיק, הגאון החכם צבי, היה מתמרמר מאוד שלא אוכלים סוכר בפסח. אבל מה יש פה הסוכר? שאנשים מבטלים שמחת החג, איך אפשר לשתות תה בלי סוכר, איזה טעם יש בו, או קפה בלי סוכר, מהמרים המרורי, איזה טעם, ולא ריח כשאין בו סוכר. אומר, ואנשים מעניים את עצמם, מבטלים שמחת החג בחינם. אומר, דבר היה חששות, החרשתי, אבל אין כבר, במדינות שלהם אין שום חששות כאלה ועקר. וממשיך, והלוואי, הכזית הפיקומי שאנחנו אוכלים בו לפסח, הלוואי יהיה קשה כמו הסוכר. זה מה שמסיים שם הרב יעבץ. גם הגאון בית מאיר, שחי לפני 140 שנה, יחד חייו היה חברו של הרבי עקיבא איגר, אז כותב בספרו בית מאיר, אומר במו עיניו, הוא ראה, בדק את הדברים, אומר באמת שזה מנהג בטעות מי שלא אוכל סוכר בפסח, וזה לא קשור למנהג, אפילו התורה לא צריך. כי סוף סוף, הוא ראינו את הדברים האלה, ואין שום חשש כלל בעיקר. אז טוב, כל זה אנחנו אומרים שאין, במציאות אין. אבל עם כל זה יש הרבה אנשים היום, עד עכשיו, כמה שתאמר להם, לא אוכלו סוכר בפסח, לא אוכלו סוכר בפסח. אולי אוכלים תה עם תמרים, שעושים אותו עם תמרים. אין דבר, יגיע זמנו של התמר, צדיק התמר יפרח, שיאכלו אותו בפסח לכל הפחות. אין דבר, אבל על כל פנים מצד ההלכה, האם באמת יש לחוש? אפילו אתם רוצים לומר, אם היה, היה המצב הזה היה קיים, שמכניסים את הפיתה הזאת, כמו שטובלים אותה בערת הדבש של הסוכר. אבל בכל זאת, הרי אין חוזר מנעור כמלן. אחר כך מלאת למדעת מרן. וכל זה על ספק, אם אתם רוצים לומר שהיה, יכול להיות שהיה, יכול להיות שלא היה. אז זה שוב, שוב נכנס שאומר ספק. בספק חוזר מנעור, יכול לדעות שיהיה חוזר מנעור. אז זה שוב פעם גם כן בעניין, זה אין שום חשש כלל ועקר. הפרח חדש לשתתו שהוא אוסר חוזר מנעור בפסח, אכן הוא אוסר לאכול להשתמש בשמן שמשמים בבישול בפסח. שמן שמשמין, אנחנו לא משתמשים בו היום, לא מצוי. אצל ערבים יש הרבה שמן שמשמין. אבל בשמן שמשמין יש חשש שהיו כששורים את השמשמין האלה כדי להוציא את השמן שלהם, קודם שורים אותם במים, כדי שיכלו תקף מיד לסחוט אותם, ישים אותם במחמש, שעושים מהם את שמנם. אז כשהיו שמים אותם בתוך המים, הרבה פעמים היו מוצאים, רגיל היה למצוא חצים גם כשמה. כי כנראה זורעים אותם בשדות סמוך ל... סמוך לתבואה, וכמה גלגלי תבואה היו מתעבבים אחת המשמשמים. אומר, אפילו שיש כמה שישים ביותר, אף אחד כן חוזר בנאור. כיוון ששארו אותם עשים ארבע שעות ויותר כבש כמושל, אז כבר טעמו טעמם, טעמם של, של, השום, של הגלגלים של, האור, של החטים, וממילא כשאחר כך משתמשים בזה בפסח, זה אסור, ממש כבר קבלו להם טעם של איסור של גלגלי תבואה. ויש בזה חוזר ונעור. אם תאמר אין החוזר ונעור, הרי כבר תפתרים בשישים בפני הפסח. בפסח מותר לשמש בהם, לבשל בהם. אז הוא אומר לפי שיטתו שהוא עושה חוזר ונעור, לכן אומר אסור להשתמש לשמש ושמין בבישול בפסח. בשביל הדקה הבאה רב חידה אומר, אפילו, זאת אומרת, הרבה תמיד החכמים מחמירים כבר פרי חדש, אבל בשביל הדקה אומר, אין להחמיר. מצד הדין אפילו לבישול מותר, תעשה חמרות על חמרות, שגם בהדקה אין להחוש. אבל ממשיך עוד הפרח הזה שם ואומר, היו גם כן בשמן זית, גם כן היו עושים בעיות, מה שמן זית? אומר, היה ידוע, ערבים האלה, פלחים, לא אכפת להם, הם עושים לאכול לטבל את הלחם שלהם באיזה לפתן, מה הלפתן? מצורים אותו בתוך השמן זית. השוב הוא אומר, למדעם על חוזר ונעור, זה אסור. למה? נפל כמה פירורים ונשארו בתוך השמן זית ועשינו הרבה שעות כבר כבש כמושל וכן אסור לאכול שמן זית בפסח ואומרים כן יש השגחה מהתחלה עד הסוף אז שוב חמורות וגבי חמורות וגבי חמורות היום כל החששה הזאת אינה במציאות שמן זית שהם עושים באיזה מכונות ענקיות בכלל מה שמביאים פה שמן זית, כל שמן, תוצרת שמן זה הכל מחוץ לארץ יש שם רבנים שעומדים עליהם בשמר והיו שם מכונות אדירות, לא שיש בכלל החששה הזאת שיכניסו לחם בתוך הזה. יש גם כן ביקורת מהממשלה שהכל צריך להיות נקי. אם יש גוף זר בפנים, עושים כנסות וכנסי כנסות, אז מי יכול לעשות שם תערובת עם לחם, עם פירורים של לחם? כל אלה דברים הם רחוקים, יש אחים במציאות. ואחר משתם שם מזהית ובחזקת כשר. כי האחים האשכנזים לא אוכלים, בלב אחרי שהם שומעים זה בחלת קטניות, הם יודע שלא ישתמשו בו. ואפילו שם לסויה, אומרים סויה זה גם כזה קוטניות. אז מוסיפים כל מיני זמנים, מוסיפים קוטניות קוטניות, אפילו של בוטנים, אומרים זה גם כקוטניות. זה מחלוקת, זה בוטנים שייך לסוג של קוטניות, לסווג אותם של קוטניות, זה לא דבר פשוט. בסוף הם מלמד להועיל, וחכמי הבוטניקה אומרים שזה לא נקרא שם קוטניות. טוב, תמצא למה שזה קוטניות, הם מוסיפים חומרה על חומרה, אבל שמן זית, שאר להם מזכירים בפלטה. תעשה גם בשמן זית, לכן, כמו שאמרנו, הדין הוא בשמונים אין לחוש. בפרט לפי המכונות החדישות שיש לנו היום, אין החששה הזאת שייכת. לפי כך שמן זית הוא מותר. אפילו שאמרתי שמביאים אותם מחוץ לארץ. עומדים עלינו בשמר שם איזה רב משגיח מאותה קהילה, מביאים פה, כבר מזכחים אותו רק, מה שמביאים אותו, אתה רואה תוצרת שמן, מה זה תוצרת שמן, זה באמת יש להם זיתים כל כך שעשו תוצרת שמן, אלא קוקחים את זה מחוץ לארץ, מעבדים אותו יותר, משחררים אותו, מכניסים אותו עד בשמנים, ויצא מאוהל העם, ויבוא לאוהל אחר, ונעשה תוצרת שמן. זה מה שיש להם. לפיכך למעשה, השמנים הם קשרים. אפילו אם היה שם ישראל, לדינן, אפילו שם הקוטניות זה מותר. הם עושים שם משהו, אנחנו לא עושים קוטניות ואורז, כמו שאמרנו. אבל גם לגבי אשכנזים שמחמירים בדבר הזה, צריך לזהר יהודי שרוצה לאכול משהו שמזית, אז אין בזה שום חשש. אבל כשיבוא אשכנזי יתארח אצלך, חייב אתה להיזהר. לא תכשיל אותו בדבר שהוא נוהג בו חומרה. הוא לא אוכל שמן קוטניות, נכון? אם אתה מערב בתוך האוכל שלך שמן קוטניות, צריך שתגיד את אוזניו, אתה מכשיל אותו. הוא נוהג שלא לאכול שמן קוטניות, זה אבות אבותיו, ככה נוהגים. זה לא ברצונו, אפילו אם ירצה הוא להקל, אסור לו להכשיל אותו. אז לכן צריך לומר לו, תדע לך, אוכל זה עם שמן, לא תאכל אותו. שמן סויה זה, הם סוברים שזה קוטניות. אז לא יצא לומר אותו הדבר. אם יש עשה, אם לכבודו של האשכנזי הזה שבא אצלו, יעשה שם זית, זה מה שהוא נכנס בו בחששות. אז זה שאמרתי, בתוך, אפילו שזה בתוך 24 שעות, האסור הוא כיוון שזה רק חומרה בעלמה לגבי האשכנזים, שזה לא יכול אורז וקוטניות הפסח, בתוך, אפילו בשנה באותו היום אורז או קוטניות באותו הסיר, מותר לבשל בו, לכתחילה אפילו, תוך 24 שעות, תוך מעט לעת, תבשיל אחר של בשר, למשל, או ירקות, בשביל לחבד בזה גם כן אשכנזי שיתארח אצלנו ואין בזה שום חשש. כי לא החמירו כל כך על איסור של כלים. כך גם כן יש הוכחה בזה בדברי הרמה בירד העצמא סמך ג' בעניין חלב. יש שם בני ריילוס שהיו מחמירים באיזה חלב ובמקומות אחרים היו רגולים להקל. הוא אומר בכלים אין לחוש. כמה שזה רק מתורת חומרה, אלה מחמירים ואלה לא מחמירים, די לנו להחמיר בגופו של החלב. אבל בכלי אפילו שהוא בליומו, אין להחמיר. כי גם פה כותב הרב זרע אמת, אין להחמיר. מאחר שכולו עניין של האורז וכותבים גזירה, משום שמי היה מתערבו בתוכו גרגרים. שמי היה בשק של קמח, וכיוצא, כמו שזה רק חומרה בעלמא, לכן הרבה דבר להוסיף עליה. הוא מותר לאכול מתוך הכלים שלנו, ואין בזה שום איסור. אם לא כן, אתה עושה פירות לבבות, אתה עושה מרחיק את המחיצה, מרחיב את המחיצה. די לנו מה שיש לנו מנהגים כל אחד ואחד לפי המנהגים שלו. אבל אתה מוסיף עוד מחיצה על מחיצה, ואתה עושה שלא אחד מהכלים שלנו, ואתה מרחיב את המחיצה, נעשה חס ושלום שנאה כאילו. אז לכן צריך, יכול להריח אשכנזי בתוך ביתו, ויוכל וישתה מהכלים שלנו, רק ידקדק שלא ישתמש בדברים שהם אסורים לו, כמו שאמרתי. כמובן לא להכיל אותו אורז, הוא גם כי יש לו עיניי, הוא אומר, אני אשכנזי, מה אתה מביא לי אורז? אתה מביא לי לסבא שלך, מה אתה מביא לי? ואחרי גם כן, הוא לא ישים בתוך התבשיל שמן כזה של קוטניות, יגלה את אוזנו מאיזה שמן הוא משתמש, כדי שלא יבוא לזה מכשול. שלום רב, אמרתי אותך, אני אומר מכשול. יש דק עוד דבר אחד אני אומר, וזה אני מסיים. גר שנגייר בארץ ישראל, אפילו שהורה אז בארצות אירופה, מהולנד, מגרמניה, מג'הנום, לא יודע מאיזה מקום, אתה לא אכפת לו מההורים שלו. כיוון שהוא נגיע בארץ ישראל, דינו כדין ספרדי לכל דבר. ויכול לנהוג קולות מכל אותם הדינים שמרן מקל בהם, כיוון שהוא דינו כספרדי. אישה שהתחתנה עם מין אחר, ספרדיה עם אשכנזי, או אשכנזי עם ספרדיה. כשאתה צועה תערוב אותה בתרים, אלא תערוב יותר ויותר. לא, אתה חס ושלום יותר ויותר. אז כשיש נישואים כאלה, אז תמיד האישה הולכת אחרי בעלה. האישה הולכת אחרי בעלה, שערי הדין יש לנו, ההולך ממקום שאין עושים, למקום שעושים, אם דעתו להיות קבוע שמה, נוהג כמותם אפילו להקל, בין להקל בין להחמיר, באדם שמוסע באיזה מקום, שנוהגים איזה עשו באיזה עניינים, והלך למקום אחר, שם נוהגים כולם בדבר הזה, אז נוהג כמותם לכל דבר, כדי שלא יהיו מחלוקות בישראל, לכן נעשה לא תגודדו אגודות אגודות, אלא נמשך אחרי המנהגים שלהם. כמו שהיה אצל הגאון בעגנת ורדים, רבי אברהם הנביא הבדין של מצרים, לפני קרוב, יותר ב-300 שנה. זה היה בשנת תפחית, בשנת תפחית בעוונתנו הרבים, היו גזרות חמליניצקי, מה שמו וזכרו, זה עשה פוגרום ביהודים, והרבה קהילות קדושות בארצות אשכנז נחרבו על ידי הרשע הזה. הוא בילה בטבח, והרבה מאוד ברחו משם, היו פדטים, וחלק מהם הלכו למצרים, מסעו למצרים, מצאו להם מקום מקלט ברוך השם במצרים. ואחר כך, כשהיו שם, לא הייתה קהילה שכבר יש להם חג עושה את עצמו, שיש להם רבנים משלהם, לא. אבל היו לנו, היו אוכלים מהשחיטה של הספרדים והכל. אז כשהגיע סמוך לפסח, באו שאלו את הגורם במדינת ספרדים, האם מותר לנו לאכול קוטניות ואורז בפסח כמו שאתם אוכלים? כיוון שאנחנו אין לנו רב משלנו, אין לנו בדין משלנו, אנחנו זוכים מכל עריכם. הרב אמר להם, כיוון שבתים כאן על מנת להשתקע, ואין להתחם עוד פעם לחזור לאשכנז, כי היו תמיד פוגרומים וצרות, וברוך השם מסתדרו עשה את זה יותר טוב, ובחינת פרנסה, בחינת כלכלית. אז לכן חשבו שברוך השם המקום הזה הנה טוב, הנה מקום הנה נחלה. אז אמר להם הרב, שיאכלו אורז וכזה בפסח ולא יחמירו על עצמם. שנקרא שמורת גודדו, תעשו אגודות אגודות. כיוון שאתם אין לכם רב לעצמכם, אין לכם בדין בפני עצמכם. עליכם, כולכם, אתם מספחים אלינו. דינכם כדין הספרדים לכל דבר. וכך כאילו עושה בזה, יש לו תלד מסייעד, איזה מרן. בהבקץ וחס אמר ריש י"ב, שם כותב ככה, קהילה של ספרדים, שהיו נוהגים כולות בפסח. ובאו קבוצה של אשכנזים, ונוספו על הקהילה הזאת. ואחר כך, תראו לבוא, כמעט, לאט לאט היו קבוצות מאשכנזים. ואחר כך בסוף, היום יש למר, נגיד 100,000 ספרדים, כי יש 120,000 אשכנזים. אז מה הדין של האשכנזים האלה? הם צריכים לחוק כמו הספרדים או לא? הוא אומר להם, בשלמה הם היו באים בבת אחת 120,000, אז הם קהילה בפני עצמם, הם לא בטלים לגבי הספרדים. הספרדים יישארו במנהגם, והם ינהגו כמנהג הוריהם. אבל כיוון שהם באו קבוצות קטנות, אז 20,000 הראשונים שבאו, נקרא שמם ספרדים, נגמר, כיוון שהספרדים לגבי הספרדים. באו עוד 20,000, עוד ספרדים. עוד 20,000, עוד ספרדים. וכולם יעשו דברים כדין ספרדים, ונאמרו להקל בכל הדברים כולם. זה כותב מרן באבקת רוחד. וכנראה אומרים בזה כמה בתים, כיוון שהם נוספו על הקהילה העקרית, התושבים העקריים, אז לכן הם מצילים לגבי הקהילה הראשונה. זה שאנחנו אומרים, מכאן, מי שהולך למקום שמחמירים, למקום שבקלים, ואין דעתו לחזור, אז בוהה כדעתם בקלים, אפילו להקל, אפילו התורה לא צריך. עכשיו האישה הזאת הולכת מתחתנת עם אשכנזי. נאמר להפך, אשכנזייה מתחתנת עם ספרדי. האשכנזייה הזאת היא הולכת על דעת ביתי שלו, חס ושלום בהורים שלה. היא רוצה לבנות את ביתה יחד עם בעלה. אדם לא מתחתן על מנת להתגרש או למות, חס ושלום. היא רוצה להמשיך את החיים שלה איתו. אז הוא אומר לה, זה קשמו, כמו שעוזב את מקומו שהוא מקום שמחמירים, או חצי מקום שמכירים. היא נוהגת כמנהג מעלה, אפילו התורה לא צריך. היא יכולה לאכול אורז, יכולה לאכול קוטניות, תבשל לו, הכל כרגיל. ואיפה יש לנו ראייה שזה דומה למה שאמרתי, נוסע מקום למקום. אין כל דבר חדש תחת השמש, יש תשובה מהרשב"ץ, רבי שמעון בר צמח. בספרו, בשלוש התשובות שלו, נשאל שמה ככה. בזמנו, היה לפני 600 שנה, כבר התחילו צרות בספרד. והיו יהודים נרדפים על צוואר מצד הכומרים ומחשמם וזכרם שונאי ישראל. כל אלה הכומרים, הנוצרים ומחשמם, יש להם, מנובש בהם סטרה אחרה, שנאה לגעם ישראל. זה בריז כירותה, עשיו שונא ליעקב. אין שום צבא, ככה, שנאה. והתחילו לעשות עליהם גזרות וצרות. חלק גדול מהספרדים ברחו ומצאו מקלט באלג'יריה. אלג'יריה, נכנסו שם, קבלו אותם לעוד פתוחות, ויסידו שם קהילה. והיה להם בדין בפני עצמם, ונוהגים כמנהג אבותיהם. כמו שיש להם בדין בפני עצמם. אז מנהג של האלג'ירים עצמם, היה להם בדין משלהם, והם נהגו בעיני שחיטה, בעיני פסח, נהגו כפי מנהגים שלהם, להקל. ואילו אלה הספרדים, היו חלק מהם, עושים כמה דברים, כמה חומרות, כמו אשכנזים. טוב, אחר כך, בפרט בעיני שחיטה, אז אחר כך היו מתחתנים, אלו באלו. באו לשאול את הרב, מה לעשות עכשיו? האישה תנהוג כמנהג הוריה והבעל ינהוג כמנהג הוריו, כי אין שלום בבית. זה לעשות כלים נפרדים, זה לעשות כלים נפרדים. זה אמר, הבשר שלך טרף, זה אמר, הבשר של אביך טרף, וכן זה הדרך, זה מחלוק את זה. כי אין שלום בבית, אז מה לעשות? אז הורה להם הרב, כיוון שהיא התחתנה עם מישהו אחר, תמיד האישה הולכת אחרי בעלה. אם בעלה אלג'רית, ככל חוקותיה וכל משפטיה. בין להקל בין להחמיר. ואם עם ספרדי, אותו דבר. בין להקל בין להחמיר. תמיד האישה הולכת אחרי בעלה. כמו שדמה למה שאמרתי. הולך למקום שאין עושים למקום שעושים. אז כיוון שהוא אין דעתו לחזור, אז לא שייך, נושאים חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, זה כשדעתו לחזור. אבל כשאין דעתו לחזור, בין להקל בין להחמיר. זה המסקנה של הרשב"ץ. וגם אותו דבר כותב בספר אדמת קודש, זה הגאון רבי משה מזרחי, שהיה רבו של רבו של הרב חידה. גם הוא נשאל בשאלה כזאת לגבי ירושלים, הוא לא ראה את התשבץ, אבל בדעתו הוא ראה אותו דבר. וגם בספר מועד לכל אחד של בחיים פלאצ'י, הוא ציטט את דברי אדמת קודש, הלכה למעשה, לגבי ספרדים ואשכנזים. וכך גם כן בדעות שלנו, יש בגאות משה, כתב את זה בדעתו. הוא לא ראה את כל הספרים שהזכרתי. לא את התשבץ, לא את אדמת קודש, לא את מועד לכל חי, של בחיים פלאצ'י, אבל למעשה הוא קובע גם כן להלכה. אז לכן להלכה למעשה, אשכנזייה שמתחסת עם ספרדי, הולכת כמנהגו. בין להקל ולהחמיר. ספרדיה, שמה אשכנזית, גם כן אותו דבר, הולכת אחריו בין להקל ולהחמיר. לא יכולה לבוא לנהוג חלק כך וחלק כך, אבל כן אין לזה בסוף. ואם היא בעצמה ספרדיה אמנם, והייתה יכולה להקל, וזה לא רצתה להקל, רצתה להחמיר, ובעלה לא הקפיד עליה. השאיר אותם המנהגים שלה, היא אשכנזייה והוא ספרדי. השאיר אותם המנהגים של הוריה, את רוצה, לא רוצה לאכול קוטניות, היא בסדר, אני לא מכריח אותה. לא תאכלי קוטניות, לא תאכלי אורז. מה הדין מרוצה לרשד לו, מותר ביום טוב או לא? כתוב השאלה יחד לכל נפש, עשה לכם. זה לא לכל נפש, זה רק לספרדים, האשכנזים זה לא לכל נפש. ההלכה היא שמותר לרשד לו, אין שום דבר. כיוון שראו לחזה לכל הפחות לספרדים, אז אפילו אשכנזי יכול לך את ההלה, לא לוקח אישה ובעלה. אפילו אשכנזי נגיד הוא טבח, והוא רוצה לבשל, וזה יום טוב. שואל, אני רוצה לבשל אורז. אני אסור לי לאכול אורז, אני לא אוכל אורז. אבל רוצה לעשות גם בשביל ספרדים. מותר לך את ההלה, אין בזה שום דבר. כיוון שחזה לספרדים, זה לא קשור מאוד בשביל דבר של איסור, כיוון שזה תלוי במנהג. וראוי לבן אדם לאכול, אז זה מותר. עוד נרחיב את הדברים. הלאה, מה הדבר דומה? אדם שאכל בשר, אסור לאכול חלב, עכשיו 6 שעות. אישה אכלה בשר בבוקר, בבוקר אכלה בשר ביום טוב. אחר כך רוצה לבשל מאחרי חלב בשביל אחר הצהריים. באותה שעה שהיא מבשלת, עדיין לא הגיעה אחר הצהריים, באותה שעה אסור לאכול חלב. וכבר הדין, או שהיא אכלה בשר רגיל בצהריים. לא יצא לה 6 שעות, לא עברו 6 שעות, אלא שיהיה כבר לילה, שיהיה חול. והיא רוצה לבשל בתוך 6 שעות בשביל מישהו אחר, לבשל מאחרי חלב. מותר לך את החלב. למה? ראוי לאדם שראוי לאכול חלב, אז זה לא מין דבר של איסור, הוא מותר, רק אתה לא יכול לאכול, לא תאכל, פה מאוד חיים לי, לכן מותר. אותו דבר גם כן, אדם שהוא, אפילו שהוא אשכנזי, שנוהג חמורות בדברים האלה, רוצה לבשל בשביל ספרדים ביום טוב, אין בזה משום עניין של דבר שלא נאכל לאכול נפש, אלא מותר לך את החלב.
Thank you.